לא אמרנו לאנשים את האמת. חייבים לתקן את זה. כתבתו של גדעון לב, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר. מהו האדם? האם אינו אלא אפר ואפר? אוסף מורכב ככל שיהיה של מולקולות וכימיקלים? או שמא יש בו גם איזו נפש, נשמה או תודעה שלא ניתנת לצמצום לחומר? עיקרה של הפילוסופיה של העולם המערבי, מאז ימי קדם ועד לתקופתנו, כך טען ישעיהו ליבוביץ', סובב על צירה של התהייה הזו. המקום שבו השאלה מתחדדת אולי יותר מכל, הוא בתחום ההפרעות הנפשיות. אפשר להסכים שזיהום מקורו בתופעה פיזיולוגית למהדרין, ואילו משמעות שמיוחסת לחוויה היא עניין נפשי. אולם מה גורם לדיכאון למשל? בתיאורים הראשונים של ההפרעה ממסופוטמיה באלף השני לפני הספירה, יוחס הדיכאון לדיבוק או לשד שנכנס באדם. הרופא היווני הקדום, קלאודיוס גלנוס, העביר את האחריות לגוף וייחס את הדיכאון לחוסר איזון בלחות. במחצית הראשונה של המאה ה-20 הייתה דומיננטית הגישה הפסיכואנליטית, שזיהתה את מקור הדיכאון בגורמים נפשיים, כמו קונפליקטים לא מודעים או תגובה לאובדן. ב-1965 הוצאה לראשונה התיאוריה שלפי הדיכאון נובע מחוסר איזון כימי במוח. כעבור כ-20 שנה החלו מופיעות תרופות ממשפחת ה-SSRI, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, ותעשיית התרופות קידמה את הרעיון שדיכאון הוא תוצאה של חוסר איזון במרכאות או מחסור בסרוטונין במוח, וכי תרופות SSRI הן כדורי קסם שיתקנו את הבעיה הזאת. אתרי אינטרנט פופולריים וספרים רבי מחר, כמו Listening to Prozac, 1993, תיארו את ההשפעות המופלאות של תרופות ה-SSRI, ומסמך של איגוד הפסיכיאטריה האמריקאי מ-2005 קבע כי ניתן לרשום תרופות נוגדות דיכאון לתיקון חוסר איזון ברמות הכימיקלים במוח. כיום, כ-90% מהציבור מחזיק בתפיסה שדיכאון נגרם מחוסר איזון כימי, כפי שמראים סקרים שונים. דיכאון הוא אחת ההפרעות הקשות והנפוצות בעולם, וסובלים ממנה מאות מיליוני אנשים בשנה. נוגדי דיכאון ממשפחת ה-SSRI, כמו פלואוקסטין, שם מסחרי פרוזק, או אסציטלופארם, ציפרלקס, זוכים להצלחה פנומנלית. ב-2017, 17% מהאוכלוסייה הבוגרת באנגליה קיבלה מרשם לנוגדי דיכאון. המספרים בארצות הברית, באירופה ובאוסטרליה דומים, והם גדלים משנה לשנה. בישראל אין סטטיסטיקה מדויקת, אולם רופא בכיר ששוחח עם מוסף הארץ העריך שתרופות נגד דיכאון הן התרופות הנרשמות ביותר בישראל, אחרי תרופות ללחץ דם ולכולסטרול. כ-80% מכל המרשמים לנוגדי דיכאון הם לתרופות ממשפחת SSRI או לקרובות משפחתן, ה-SNRI, שמעכבות גם את המוליך העצבי, נורפיניפרין. כעת חוקרים מ-University College London, UCL, ומשירות הבריאות הלאומי הבריטי, NHS, בחנו את סיכומי המחקרים הרלוונטיים שבדקו לאורך השנים את התיאוריה הנוירוכימיקלית שלרוב מסבירה את פעולות התרופות הללו. מסקנתם היא שהתיאוריה אינה מבוססת מבחינה אמפירית. את ממצאיהם הם פרסמו לפני 3 שבועות בכתב העת Molecular Psychiatry. פרופסור גיל זלצמן, ראש החוג לפסיכיאטריה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, ומנהל המרכז לבריאות הנפש גאה מקבוצת הכללית, אמר על המחקר. זה מאמר חשוב בכתב עת מוביל. סימן השאלה שהוא מעלה מצריך מכולנו חשיבה ועבודה. דוקטור יואב דומני, מנהל מחלקת פסיכיאטריה ג' ומנהל היחידה לטיפולים מתקדמים בדיכאון באגף לבריאות הנפש על שם דרורה ופנחס זכאי בבית החולים שיבא תל השומר, אמר, החוקרים בדקו תיאוריה שעולם הפסיכיאטריה ועולם הרפואה מחזיקים בשנים רבות, שלפי הדיכאון קשור לחוסר איזון כימי ובייחוד לרמה נמוכה של סרוטונין בתוך הסינפסה. זו תיאוריה בסיסית שלומדים אותה בבית ספר לרפואה. כולנו גדלנו על ברכיה. המחקר הזה עשה עבודה יסודית מאוד של איסוף כל המחקרים בתחום ומצא שאין נתונים שתומכים בתיאוריה הזאת. זה מחקר מרשים מאוד שעשוי להוות רעידת אדמה בתחום שלנו. את המחקר הוביל החוקר והפסיכיאטר המתמחה, דוקטור מרק הורוויץ. הורוויץ הישה את תהליך ההכשרה שלו לפני כמה שנים כדי לחקור את התרופות שרשם למטופליו. התוצאות שגילה הפתיעו אותו, גם אותי. אני מכיר באופן אישי לא מעט אנשים שתרופות שיפרו את חייהם לבלי היכר. הטענות של הורוויץ לא מתיישבות עם התמונה הזאת. ובכל זאת, בסדרה של שיחות זום והתכתבות ענפה, הוא גולל סיפור שונה מאוד מזה שמקובל על חברות תרופות, על רופאים וגם על מטופלים. לפי תיאור השיחות עם הורוויץ, יש לומר כאמור בכתבה זו, אינו בגדר המלצה רפואית. כל החלטה בנושא טיפול תרופתי בהפרעה נפשית צריכה להתקבל בהתייעצות עם מומחה ובהתאם למקרה הפרטי. בכל מקרה אין להפסיק נטילת תרופות בצורה חדה, שכן להפסקה כזאת יכולות להיות תוצאות מסוכנות. המחקר של הורוויץ התמקד במטה-אנליזות, ניתוחים סטטיסטיים של ממצאים ממספר רב של מחקרים קליניים, סקירות רחבות ומחקרים גנטיים גדולים. כך ביצענו מחקר מטריה שמכליל את כל המחקרים האלה, אמר. מחקר המטריה כלל 5 סוגי מחקרים. המחקרים מהסוג הראשון בדקו רמות של סרוטונין ותוצרי פירוקו בגוף ובמוח. מחקרים מהסוג השני בדקו את שכיחותם של רצפטורים לסרוטונין ושל החלבון הנושא את הסרוטונין מחוץ לסינפסה, שבו מתמקדות תרופות SSRI, באמצעות מכשירי דימות מוח ובדיקות שנעשו במוחות של אנשים שמתו. המחקרים מהסוג השלישי ניסו להפחית את רמות הסרוטונין במוח בעזרת דיאטה, באמצעות הפחתה של חומצת אמינו חיונית בשם טריפטופן, שהיא המקור שממנו מייצר הגוף סרוטונין, כדי לבדוק אם הדבר גורם לדיכאון. בעצם זה המבחן האולטימטיבי, אמר הורוויץ. כמו כן נבדקו מחקרים גנטיים רחבים. מגוון המחקרים לא העלה עדות להבדלים בין אנשים הסובלים מדיכאון ובין אנשים בריאים בשלל המדדים הקשורים לסרוטונין שנבדקו. בעצם לא בדקתם שום דבר בעצמכם. נכון, חיברנו מחקרים שכבר נעשו. היו הרבה סימני שאלה על ההיפותזה של חוסר איזון כימי, ובכל זאת רופאים עדיין אומרים לאנשים שזו הסיבה שהם סובלים מדיכאון. רק בשבוע האחרון, בשעת צפיית C בבי-בי-סי, רופא אמר, אנחנו יודעים שדיכאון נגרם מחוסר איזון כימי, ושתרופות נגד דיכאון עוזרות לתקן את חוסר האיזון הזה. צריך לשים לב לכך שלא אמרנו לאנשים את האמת ולתקן את זה. מעבר לכך, זה מעורר שאלות לגבי עצם השימוש בנוגדי דיכאון. האם זה כל כך משנה מה בדיוק התרופות עושות? הן עוזרות לאנשים. זה הדבר החשוב ביותר. יש כמה דברים לומר על שני העניינים האלה. ראשית, כ-80% מההשפעה של התרופות נובעים מאפקט הפלצבו. זה מה שמראים משהו כמו 500-600 מחקרים שנעשו על נוגדי דיכאון. בסולם של 52 נקודות, פלצבו מוריד את מדד הדיכאון ב-10 נקודות בממוצע, ונוגדי דיכאון ב-12 נקודות. גם תומכים מושבעים של נוגדי דיכאון מודיעים שזה אפקט קטן. 2 נקודות זה מעט, אבל במקרים מסוימים זה יכול להיות הבדל של חיים ומוות. למעשה, גם ההפרש של 2 נקודות בין פלצבו לנוגדי דיכאון הוא כנראה מופרז, כי בניסוי מבוקר, מי שמקבלים בפועל תרופה, קיים סיכוי סביר שיהיו להם תופעות לוואי, וזה יגדיל אצלם את הציפייה שמצבם ישתפר, מה שיכול לחזק את אפקט הפלצבו. לעומת זאת, בקבוצת הביקורת שבה מקבלים גלולת סוכר, אין תופעות לוואי, ולכן יש פחות תקווה. בניסוי שבו כל הנבדקים קיבלו נוגדי דיכאון, אבל למחציתם אמרו שהם קיבלו תרופה, וליתר אמרו שלא קיבלו תרופה, אצל הקבוצה הראשונה ההשפעה הייתה כפולה בעוצמתה. אפקט הציפייה הוא עצום, הרבה יותר מאשר 2 נקודות. מעבר לכך, כמעט כל המחקרים שבדקו את ההשפעה נעשו למשך של עד 8 שבועות, וידוע שהאפקט של תרופות דועך, במיוחד בתרופות שגורמות לתסמיני גמילה כמו נוגדי דיכאון. כך שההפרש הקטן בין נוגדי דיכאון לפלצבו צפוי להפוך לקטן עוד יותר עם הזמן. אולי חלק גדול מהנבדקים לא מגיבים כלל לתרופות, או מגיבים חלש, בעוד יש כאלה שמגיבים חזק מאוד. כלומר, יש אנשים מעטים שבאמת חולים בדיכאון חמור, שמקורו בחוסר איזון במוח. עבורם האפקט הוא גדול בהרבה משתי נקודות, אבל בממוצע על פני אלפי נבדקים זה מתשתש. בוצעו כמה מחקרים שבדקו עם הפיזור בתגובה לפלצבו שונה מאשר בתגובה לתרופה. נמצא שמידת ההטרוגניות זהה. אין תת קבוצה עם אפקט יותר חזק בנוגדי דיכאון. לכן הסיקו ששתי נקודות הוא אכן האפקט של נוגדי דיכאון ביחס לפלצבו. אגב, במחקר הגדול ביותר שבוצע, נמצא שההבדל בין השפעת תרופות על דיכאון רגיל ועל מה שנקרא דיכאון מז'ורי, הוא של 0.6 נקודות בסולם הדיכאון. הבדל שלא היה מובהק. ידוע שההשפעה של התרופות לוקחת זמן, לרוב 6-8 שבועות. בפלצבו ההשפעה היא מן הסתם לא איטית כל כך. אני אראה לך איך זה עובד. הורוביץ משתף את המסך שלו. אפקט הפלצבו הוא בנוגע לתקווה, לכן הוא פועל בהדרגה. אתה עושה משהו למען עצמך שמעורר תקווה שמצבך ישתפר, ואז הוא אכן משתפר. אתה מרגיש שמה שאתה עושה עובד. התקווה גדלה והמצב משתפר עוד. תסתכל על הגרף הזה. הוא ממטה אנליזה שבדקה את השינוי, שבוע אחרי שבוע בעקבות פלצבו ובעקבות נוגדי דיכאון. זה אותו מסלול לשניהם. הגרף כמעט לא יאמן. העקומה של תרופות עם השפעה כימית זהה כמעט לחלוטין לעקומה של גלולת סוכר. אני מסכים, הגרף הזה מזעזע. אני רואה את הגרף, מקשיב למה שאתה אומר, אבל קשה לי להאמין בזה. גם לי קשה להאמין בזה, אפילו שאני עמוק בתוך המחקר. בהתחלה כשגיליתי את הדברים האלה לא יכולתי לישון. חשבתי, אני פסיכיאטר, אני רושם את התרופות האלה, איך יכול להיות שאין בזה שום היגיון? אני מכיר מישהו שהתנגד מאוד לנוגדי דיכאון, כמעט אפשר לומר שהכריחו אותו לקחת את התרופות. לא הייתה לו שום ציפייה שהן יעזרו, אפילו להפך, והן ממש שיפרו את מצבו. התרופות בהחלט משפיעות, גם מעבר לפלצבו. 60% מהמטופלים מרגישים שהם מאולחשים, נמד. עבור אדם במצוקה, הקיה של הרגש מאפשרת רגיעה מסוימת, וזה יכול להפחיד דיכאון. שותפתי למחקר, פרופסור ג'ואנה מונקריף, תיארה שני מודלים כדי להבין איך תרופות פסיכיאטריות פועלות. לפי המודל מכוון המחלה, תרופות פסיכיאטריות עובדות כמו תרופות אחרות. לזיהום גורם חיידק, ואנטיביוטיקה הורגת את החיידק. היא פועלת באופן ישיר על מקור הבעיה. רוב התיאוריות של פסיכיאטרים מבוססות על המודל הזה, שלפיו יש איזו בעיה פיזיולוגית שהתרופה מתקנת. אם זו לא בעיה בסרוטונין, אז התרופה מזרזת צמיחת תאי הצב במוח, או פועלת על דלקת, או משהו. יש 59 היפותזות ביולוגיות למה שדיכאון גורם וכיצד נוגדי דיכאון עשויים לפעול. אף אחת לא מוכחת. המודל השני הוא מכוון תרופה. אנחנו יודעים שאם נשתה אלכוהול נהיה פחות חרדים חברתית. זה לא כי האלכוהול פועל על הבעיה הבסיסית בחרדה חברתית, אלא שהוא סם פסיכואקטיבי שמשפיע על מוליכים עצביים במוח, וזה משפיע על רגשות ומחשבות. נוגדי דיכאון גם הם סוג של סם שמשפיע על המוח, אין שום ויכוח על זה. חלק מנוגדי הדיכאון מרגיעים, וזה יכול לשפר את מצב הרוח הכללי. אחרים הם בעלי השפעה ממריצה, וזה גם יכול לשפר את מצב הרוח. רבים מהם מאלחשים, ואז האדם מרגיש רגשות בצורה פחות חזקה. זו דרך אחרת, משכנעת לדעתי, להבין את התרופות. מכאן עולה גם עמדה אחרת ביחס אליהן. אם משהו מטפל בבעיה היסודית, הגיוני להמשיך בטיפול לזמן ממושך. אבל אם חושבים שזה רק אלחוש, אולי נהיה זהירים יותר עם שימוש ממושך, כי זה מאלחש גם רגשות חיוביים, וכי יש גם הרבה אפקטים שליליים. אתה יכול לומר משהו על תופעות הלוואי? אלה לא תופעות לוואי, כי אם אומרים כך, משתמע שיש אפקט מרכזי. לנוגדי דיכאון יש הרבה אפקטים, חלקם טובים וחלקם שליליים. אם תפתח את האלון המצורף לכל תרופה, תראה רשימה של אפקטים שכיחים מאוד. אפקטים שכיחים ואפקטים נדירים. לרוב, נוגדי הדיכאון שבשימוש כיום, יש 30-40 אפקטים לא רצויים שכיחים או שכיחים מאוד. התרופות האלה משפיעות כמעט על כל מערכת איברים בגוף, לא רק על המוח. הן משפיעות על מערכת הדם, המערכת ההורמונלית, האור, המעיים, הלב. בספר דמון של צהריים, ציין אנדרו סולומון את ההפרעות המיניות כתופעת הלוואי העיקרית. הוא סיפר על חבר שאמר לו, שלקחתי פרוזק, ג'ניפר לופז הייתה יכולה להופיע ליד המיטה שלי לבושה בסרונג, ואני הייתי שואל אותה אם היא יכולה לעזור לי בתיוק. יותר מ-50% מהמטופלים בתרופות נוגדות דיכאון מדווחים על תופעות מיניות. זה יכול להיות שינויים בתשוקה המינית, פגיעה בזקפה והפרעות בפליטה אצל גברים, וקושי לחוות אורגזמה אצל נשים. יש מצב בשם PSSD, Post-SSRI Sexual Dysfunction. ליקוי בתפקוד מיני בעקבות נטילת תרופות SSRI, גם אחרי הפסקת השימוש בהן. ובכל זאת, אנשים ממשיכים לקחת את התרופות. אז נראה שהאפקטים הרצויים גדולים יותר מהשליליים. מאוד לא פשוט להפסיק לקחת את התרופות האלה. הן לא ממכרות, אבל הן יוצרות תלות פיזיולוגית, קצת כמו מה שקורה עם קפאין. המוח מתרגל לתרופה, וכשמפסיקים, היא חסרה לו ויש תסמיני גמילה. התסמינים מגוונים מאוד מפני שהתרופות משפיעות על חלקים נרחבים בגוף. יש תסמינים פיזיולוגיים ויש גם פסיכולוגיים, משום שהתרופות הללו משפיעות על המוח. בין תסמיני הגמילה הידועים בספרות מופיעים סחרחורת, כאב ראש, קושי להתרכז, פגיעה בשינה, ירידה במצב הרוח, חרדה, התקפי פאניקה. יודעים שהדברים האלה קורים גם לאנשים בלי רקע קודם של בעיה נפשית, למשל אנשים שרשמו להם נוגדי דיכאון לכאב, ואפילו אצל מתנדבים בריאים שהשתתפו במחקר, תינוקות ובעלי חיים. כלומר, זה לא המצב המקורי שחזר אחרי הפסקת התרופה. מחקרים שבדקו תסמיני גמילה מצאו שבערך 50% מהאנשים יסבלו מהם, ושעד כרבע יסבלו מתסמינים כה חמורים שלעיתים לא יוכלו להפסיק את התרופה. גם אתה נתקלת בקושי להיגמל. התחלתי לקבל נוגדי דיכאון בתור סטודנט צעיר לרפואה. לקראת סוף הדוקטורט נתקלתי במחקר שדיבר על תסמיני גמילה. הופתעתי מאוד כי לא שמעתי על זה בלימודי הרפואה או בהכשרה הפסיכיאטרית. עבדתי באותו זמן במכון לפסיכיאטריה, Institute of Psychiatry, שנחשב לטוב בעולם בתחום. דיברתי עם הפרופסורים שם והם אמרו לי שזה לא עניין רציני, תסמיני הגמילה הם לא קשים. אמרתי שהגמל לאורך 4-5 חודשים, הרבה יותר לאט מההנחיות באותה עת, שאמרו שיש להיגמל לאורך 4 שבועות. הגעתי למצב נוראי. היו לי בעיות שינה וסבלתי מהתקפי פאניקה. אני לא טיפוס אתלטי, אבל התחלתי לרוץ 10 קילומטר ביום כדי להשיג הקלה קצרה מהחרדה שלא עזבה אותי לרגע. אחרי כמה שבועות כאלה חשבתי להתאבד, כי הייתי בפאניקה לאורך כל היום. עזבתי את לונדון וחזרתי לגור בבית של ההורים באוסטרליה. התחלתי לקחת שוב את התרופות, ואחרי כמה שבועות, הסימפטומים נעלמו. כשהתחלתי את הטיפול, הייתי בחור בן 21. יהודי, נוירוטי, אומלל טיפוסי, וודי אלני כזה, בלי בעיות שינה או התקפי פאניקה. לכן לא חשבתי לרגע שהסימפטומים קשורים אליי. ידעתי שאלה תסמיני גמילה. אחרי כמה שנים התחלתי שוב תהליך של גמילה. מצאתי קצב שאני יכול לעמוד בו. הפחתה של בערך 10% מהמינון בחודש. ועדיין, כל הפחתה במינון הייתה קשה מאוד. הורוביץ מנהל כיום את הקליניקה הראשונה באנגליה שמטרתה לסייע לאנשים להיגמל מתרופות פסיכיאטריות. בשיחה עמו הוא מדבר לאט, שוקל כל מילה. את רעיונותיו הוא מעביר בצורה מפורטת, סבלנית, מתעכב על נקודות מורכבות. הוא מצטייר דרך המסך כאדם מופנם, מכונס. כמעט שלא ברצונו, המאמר החדש הפך אותו לכוכב תקשורת. המחקר סוקר במאות אתרי חדשות, עיתונים ותחנות רדיו וטלוויזיה. תקציר של המחקר שפורסם באתר The Conversation נקרא יותר ממיליון פעמים בשלושה ימים. במדד Altmetric שבודק את הפופולריות של מאמרים, המחקר נמצא בין 400 המחקרים הפופולריים ביותר מתוך קרוב ל-22 מיליון מאמרים שפורסמו ב10 שנות קיומו של המדד. קיבלתם כמות תגובות יוצאת דופן. היינו בהלם מזה. זה מהמם. פסיכיאטרים רבים אמרו על המחקר שלנו, זה איש קש, לא באמת האמנו בתיאוריה הזאת. זו רק מטאפורה יעילה לספר למטופלים. אבל התגובה העצומה הראתה שהיפותזת הסרוטונין היא תופעה תרבותית שהשפיעה על החיים של אנשים מסביב לעולם. מה עם תרופות נוגדות דיכאון אחרות שאינן מכוונות לסרוטונין? קטמין למשל. בחנו מחקרים על אסקטמין. מולקולה דומה מאוד לקטמין. יש לה השפעה קטנה מאוד בהשוואה לטיפול בהתזת מי מלח. ידוע גם שזה חומר ממכר שיכול לגרום לבעיות כשמנסים להפסיק אותו, ויש גם מחקרים על עלייה באובדנות בעקבות השימוש בו. יש דפוס חוזר בפסיכיאטריה שבו תרופות שגורמות לאנשים להרגיש קצת יותר טוב או מאולחשים, נאמר עליהן שהן תרופות פלא. קטמין היא דוגמה טובה. הוא שם מסיבות, אבל עובר תהליך שבו משווקים אותו מחדש כהתערבות רפואית, עם מחקר מועט שמצא אפקט קטן. לחוקרים שאינם חלק מהתעשייה לוקח 10 שנים לבדוק אותו, לגלות שבשונה מההבטחות הוא לא בטוח, לא יעיל ולא קל להפסקה. אבל עד אז הפטנט מסתיים, חברת התרופות עשתה את הכסף שלה, היא ממשיכה הלאה. יש דוגמאות רבות לדפוס הזה. בכל זאת, המחקר החדש מראה רק שאין תמיכה בכך שדיכאון נגרם מחוסר איזון בסרוטונין. אולי מדובר בחוסר איזון במשהו אחר. בשיחות רקע שקיימתי, אמר לי פסיכיאטר שבניתוחי מוח אצל אנשים שהתאבדו, המוח נראה אחרת. זו הפעם היחידה בריאיון שבה הורוביץ מאבד את שלוות רוחו. זה לא נכון. אני בשוק שאמרו לך דבר כזה. זה מתאה מאוד לומר דבר כזה. אם זה אכן היה כך, היו בדיקות דם או סריקות מוח לדיכאון. מחקרי דימות מוח לא מצאו הבדלים בין מוחות של מדוכאים ובין לא מדוכאים. הייתה מטה-אנליזה שבדקה את כל התיאוריות הביולוגיות של דיכאון, לא רק סרוטונין, והיא לא מצאה שום עדויות להבדל בכימיה של המוח בין מדוכאים ללא מדוכאים, מלבד זה שאצל אנשים עם דיכאון יש יותר הורמוני דחק. המסקנה הייתה שאף אחת מתיאוריות הדיכאון לא נתמכת בעדויות. אמרת בעצמך שהמוח משתנה בעקבות נטילת נוגדי דיכאון. אז איך יכול להיות שדיכאון לא משנה את המוח? יש פה טעות קטגורית שמבלבלת בין המוח ובין התודעה, mind. ברור שסרוטונין קשור לדיכאון, בדרך מורכבת שאיננו מבינים. אבל כך גם דופמין ונוראדרנלין וכל כימיקל במוח, כולל אדם. ביולוגיה מעורבת בדיכאון אין ספק, וכך גם בשמחה ובפחד, ובכל רגש אחר שמתרחש במוח. במובן דומה, הגנטיקה משפיעה על האישיות שלנו ועל המועדות לדיכאון. אבל לומר שלמשהו יש היבט ביולוגי אינו זהה לזיהוי מטרה להתערבות פרמקולוגית. אנחנו יודעים שלמידת יפנית משנה את המוח. אבל אם נמצא סטודנט ליפנית שיגיד, אני לא הולך יותר לשיעורים, במקום זה אבדוק אילו שינויים במוח נגרמים בעקבות למידת יפנית, ואחפש תרופה שתגרום לשינוי הזה, נחשוב שהוא משוגע. אבל זה מה שאנחנו עושים עם דיכאון. ידוע שאירועים בחיי אנשים גורמים לדיכאון, ושתחושות של משמעות וקהילה מפחיתות דיכאון. גם אם לאט, גם אם לא בקלות. ועדיין אנחנו משקיעים את כל התקציבים בחיפוש בעיות במוח, ומשכנעים את הציבור בזה. הרגשות שלנו והמחשבות שלנו הם בתודעה. זה מרחיק לכת לנסות לשנות את המוח כדי לשנות רגשות. זו לא הדרך הכי יעילה, הייתי אומר. כשאתה הולך לבית חולים בגלל דיכאון, יעשו בדיקות כדי לשלול דברים אחרים, כמו בעיות בבלוטת התריס או גידול במוח, אבל אין דרך לבחון דיכאון. אנשים יגידו, טוב, עוד לא מצאנו את הדרך הנכונה. אולי. הסבר אחר הוא שזוהי תגובת רגשית נורמונלית של המוח ושל המיינד לנסיבות חיים, גם אם התגובה כואבת מאוד ולפעמים הפרסנית. המחקר החדש זכה לתגובות ביקורתיות של חלק מאנשי הממסד הפסיכיאטרי. כמה פסיכיאטרים בריטים בכירים הגיבו למאמר באתר Science Media Center. אחד מהם טען שהורוביץ ושותפיו השמיטו מהסקירה שלהם מטה-אנליזה שמסקנתה הייתה שנמצאו הבדלים מטאבוליים הקשורים לדיכאון מז'ורי, ובמיוחד ירידה בטריפטופן. טענה בולטת אחרת הייתה שרק לאחרונה פותחה הטכנולוגיה למדידת שחרור של סרוטונין במוח, וכי במחקר הראשון שנעשה, שעדיין נמצא בשיפוט, אכן נמצא שיש פחות שחרור של סרוטונין במוח אצל דיכאוניים. הורוביץ הגיב בעריכות רבה על ביקורות אלה, וכן על ביקורות נוספות. דבריו מובאים כאן בקיצור רב. לא השמטנו את המטה-אנליזה המדוברת, אלא שהיא לא נכללה בסקירה שכן היא לא עמדה בקריטריונים שהצבנו. אנחנו בדקנו מחקרים שבחנו סרוטונין ותוצרי פירוקו כדי להעריך רמות של סרוטונין, ואילו טריפטופן הוא אבן הבניין ליצירת סרוטונין. רמות נמוכות שלו יכולות למעשה להצביע על כמויות גבוהות של סרוטונין, מכיוון שאולי הטריפטופן סונטז לסרוטונין, ולכן יש פחות ממנו. בקשר לטענה השנייה, מעבר לכך שקשה להתייחס למחקר שלא פורסם, שחרור סרוטונין הוא רק היבט אחד של פעילות הסרוטונין במוח, ואילו אנחנו בחנו היבטים נוספים, כמו הרצפטורים שהוא מפעיל והנשאים שמפסיקים את פעילותו בסינפסה, שמשקפים פעילות זו טוב יותר מאשר בחינה של שחרור סרוטונין בלבד. פסיכיאטרים ישראלים שעימם שוחח מוסף הארץ הכירו בחשיבות המחקר ובהשלכותיו, אך הביאו כמה הסתייגויות. דוקטור יואב דומני אמר, אנחנו עוד רחוקים מלהבין את הבסיס הביולוגי של ההפרעות הנפשיות ובהתאם גם את מנגנוני התרופות המטפלות בהן. ועדיין, קו טיפולי ראשון בדיכאון ותרופות מקבוצת ה-SSRI. מחקרים רבים וניסיון קליני של עשרות שנים מעידים על האפקט הטיפולי החיובי של תרופות אלה, גם אם הן לא עוזרות לכל אחד. עבור אנשים שלא מגיבים לתרופות אלה, אנו ממליצים על טיפול בנזעי חשמל, ECT, וממשיכים לחפש פתרונות נוספים, למשל תרופות המבוססות על קטמין, הנמצאות בסל התרופות, או תרופות המבוססות על פטריות דוגמת פסילוסיבין, הנמצאות במחקר. חומר נוסף שהראה תוצאות מבטיחות במחקר הוא MDMA, לטיפול בהפרעה פוסט-טראומטית. כיוון אחר הוא טיפול באמצעות קוצב וגלי, המעביר גירויים חשמליים עדינים אל תוך המוח באמצעות עצב הווגוס. מחקרים מראים תוצאות מרשימות של השיטה הזאת, והיא אושרה כפיילוט תקציבי במימון ובפיקוח של משרד הבריאות. ואילו פרופסור גיל זלצמן אמר, ידוע שתרופות SSRI מעכבות את משאבת הסרוטונין בתאי העצב כבר אחרי שעה, אבל האפקט של התרופות מתרחש אחרי 6-8 שבועות, אז ברור שיש מנגנון אחר. ייתכן שהן יוצרות תאים חדשים בהיפוקמפוס שמתכווץ בזמן דיכאון. אנחנו עדיין לא יודעים בוודאות מה המנגנון בדיכאון, אבל חייבים לטפל בו, כי אחת מתופעות הלוואי היא התאבדות. מחקר שעשיתי הראה שטיפול מהיר בדיכאון, תרופתי או פסיכולוגי, והכי טוב משולב, מונע התאבדויות. בעניין מקור הדיכאון יש השפעה של אירועי חיים, אבל גם של גנטיקה. חשוב גם הטיימינג של אירועי חיים קשים. מחקר אחר שעשיתי הראה שאם האירועים קרו בגיל מוקדם יחסית, יש סיכוי יותר סביר שתהיה דיכאוני בגיל מבוגר. ואם יש דיכאון, כדאי לנסות כדורים. כי יש ברירה. אין לנו משהו אחר. זה יכול להיות הבדל בין חיים למוות. מטה-אנליזות על נוגדי דיכאון אכן הראו שמונעים דיכאון, אף שההבדל מפלצבו אינו דרמטי. הורוביץ אמר שגם הוא, כמו מבקריו, תמך לאורך שנים ועד לאחרונה בעמדה הפסיכיאטרית המקובלת והאמין בה לגמרי. אמרתי את אותם הדברים למטופלים שלי, סיפר. למדתי מפרופסורים באוניברסיטאות יוקרה, קראתי מאמרים בכתבי עת נחשבים ושוכנעתי מהעדויות. אבל לאורך השנים היו לא מעט מחקרים שערערו את היעילות של נוגדי הדיכאון. איך קרה שהשתכנעת? הדבר הראשון שרופאים רואים הוא שהתרופות עובדות ושהמצב של אנשים מחמיר כשהם מפסיקים אותן. הם לא יכולים לראות שגם מצבם של אנשים שקיבלו פלצבו משתפר. ולא ידענו אז שתופעות גמילה מתרופות נוגדות דיכאון יכולות לגרום לאנשים להיראות כאילו מצבם מידרדר כשמפסיקים אותן. מעבר לכך, פסיכיאטרים הם המטרה העיקרית של פרסום מצד חברות התרופות, וחלק גדול מהפרסום נעשה על ידי מאמרים מדעיים. משבר האופיאדים הוכיח שחברות התרופות יכולות לשתול מידע לא נכון, שהופך לכוח תרבותי חזק שמשפיע על מה שרופאים אומרים. משהו דומה קרה לדעתי עם נוגדי דיכאון. ההשחתה של הרפואה האקדמית על ידי חברות התרופות תוארה על ידי אנשים אחרים. לא מעט מהחוקרים האקדמיים המובילים, בעיקר בארצות הברית, אבל גם באירופה ובאנגליה, מקבלים מימון עצום מחברות התרופות. אם תביט במאמרים רפואיים, בסופם יש לעתים קרובות רשימה ארוכה של חברות תרופות ששילמו לחוקרים. לפעמים יש 40 חברות ששילמו. זה כל כך מקובל שרוב האנשים מתעלמים מזה. בארצות הברית יש פסיכיאטרים שמקבלים מחברות תרופות סכומים של 6 ו-7 ספרות בשנה להרצאות, ייעוץ או מימון מחקר. זה מופיע במאגרי מידע ציבוריים שאפשר לחפש בהם, כי בארצות הברית חברות התרופות מחויבות לדווח כמה שילמו לכל רופא במדינה. אלה דברים קשים, אבל גם אחרי כל מה שאמרת, אם מישהו שסובל מדיכאון וניסה שיטות אחרות ישאל אותי מה לעשות, אני כנראה אגיד לו שתרופות הן בהחלט אופציה, פשוט בהתבסס על הניסיון שלי. הפלצבו בהחלט משפיע, וגם התרופות עצמן משפיעות. עבור אדם במצוקה, הלחוש מאפשר רגיעה מסוימת שהיא מועילה מאוד. אבל להיות מולחש לאורך זמן יכול להשפיע לרעה על מערכות יחסים, על הנאה מהחיים, על היכולת ללמוד דרכים להתמודד עם הבעיות שלך. הייתי ממליץ להגיד לאנשים, זו תרופה, לא יודעים איך היא עובדת, אולי יש לה אפקט מהלחש, היא יכולה לעזור לטווח קצר, אבל זה כנראה לא רעיון מעולה להשתמש בה לאורך זמן. זה ישר והגון. ואז אם מישהו רוצה לקחת תרופה לזמן קצר ולהמשיך לטיפול, זה נשמע לי דרך רציונלית וסבירה להשתמש בתרופות האלה. ראיתי אנשים רבים, כולל אני עצמי, שהקדישו שנים למציאת התרופה הנכונה כדי לווסת את המוח. אם אתה חושב שהבעיה היא במוח, הגיוני מאוד לחפש דרך לאזן אותו. אבל זה מסיח אנשים ושולח אותם בכיוון הלא נכון. אם אדם יודע שדיכאון וחרדה נגרמים ברובם לא בגלל ביולוגיה, אלא בגלל נסיבות חיים, הוא יכול לגלות מהן הבעיות ולהתמודד איתן. אני לא באה למזער את הסבל שעוברים אנשים בדיכאון. יש לי ניסיון ממקור ראשון בנוגע לעוצמת הכאב והקושי שכרוכה במצב הזה. מה שאני מציע הוא שדרך חשיבה שמחפשת את ההקשרים להתפתחות הדיכאון, עשויה להיות פוריה יותר מאשר לראות את זה בעיקר כמחלת מוח. אנשים אומרים שזה פסימי מאוד, כי אני אומר שהתרופות לא עובדות כמו שחושבים ושהן פחות יעילות. אבל אנחנו מחזירים אנשים לבעיות האמיתיות בחיים שלהם, במקום שיתמקדו בנרטיב של חברות התרופות. בעצם הסיפור שאני מציעה הוא חיובי מאוד. הוא הציל את חיי. לא אמרנו לאנשים את האמת. חייבים לתקן את זה. כתבתו של גדעון לב. הקריינית, יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.